וחג שמח, ושנהנה ונשאב הרבה קדושה מהחגים של תשרי בעזרת השם.
אכן כן, אנחנו פתחנו ואמרנו כבוד הרב, כל האנשים כבר עכשיו בעיצומם של ההכנות מחיל אל חיל. שאלה מתבקשת כבר מתאספת לגבי עניין של אתרוג, האתרוגים שמגיעים השנה מחלקם ממרוקו, שואלים מאזינים לגבי פיתם, איך לנהוג ספרדים, מה נהגו, איך כבוד הרב זוכר בירושלים?
בזמננו לא היה בכלל את האתרוגים המרוקאים, אתרוג שממרוקו, כיוון שיש לו שושנה, ויש כאלה שהששו על צעד שאם השושנה תתייבש, ואז זה בעיה של אתרוג היבש. או במצב שבאמצע החג, בפרט שהקטיף הוא נעשה הרבה יותר מוקדם מאשר האתרוג הישראלי, אז באמצע החג הוא נושר, ואז יש בעיה של חסר. אז חששו מזה. לכן בכלל לא השתמשו, אבל חכמי מרוקו, אלה שהגיעו ממרוקו לפני 50 שנה ו-40 שנה, כן השתמשו באתרוגים הללו. אבל האמת שיש עדיפות לקנות אתרוגים של גידולי ארץ ישראל, כדי לחזק את היישוב בארץ ישראל. הרי הגמרא אומרת בירושלמי, כך מובא גם בפסיקתא, שמה היה עושה הקדוש ברוך הוא לפני שברת העולם? היה נוטע קרן ובונה בית. ולכן אמרה התורה, כי תבוא אל הארץ, אז ונטעתם כל עץ מאכל, ואכלתם את פריו. וכן התורה מזהירה על כתיבה, על בניית בית בארץ ישראל. אז יש מצווה לבנות בית בארץ ישראל, ויש מצווה לטוע אילן בארץ ישראל. אז כיוון שכן, עדיף ודאי להעדיף את האתרוגים שמגודלים כאן בארץ. אבל אתרוג מרוקו בהחלט יש לו מסורת משלו, ואשריהם ישראל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ואין חלילה לפקפק באיזה כשרות או באיזה ייחוס של אתרוג מסוים. תודה רבה.
תודה וחזק וברוך המעודר שבמודרים. התחלנו עם האתרוג, תודה לרב. אנחנו נקבץ עוד שאלות, אבל נפנה קודם כל המאזינה הראשונה. שלום לך, הגברת סמדר מביתר עילית.
שלום כבוד הרב, שנה טובה.
שבת שלום.
חל אמר. על יום הכיפורים שעבר עלינו, נאמר שעיצומו של יום מכפר. אם יש לאדם מאז ומתמיד את הנוהג לכפר על חטאיו בו זמנית, זאת אומרת בכל יום ויום מימות השנה ולחזור בתשובה, בכל פעם שהוא חוטא, במה מוסיף לו יום הכיפורים לעניין הכפרה?
שאלה נפלאה. ולכן אנחנו מחכים, למה מחכים באמת משנה לשנה ליום הקדוש והנורא הזה? כיוון שנכון שיש חטאים שהם, שכל יום ביום הם יכולים להימחד. וגם יש הזדמנויות שונות, למשל מי שעושה תשובה מאהבה ומוריד דמעות, אז בוודאי שנמחלים עוונותיו. חתן שנושא אישה לחופה, אז הוא נמחלים עוונותיו. וכן מצינו בהרבה דברים, מי שנעשה לו נס וניצל, ועוד ועוד, שרבותינו ציינו שנמחלים עוונותיהם. אבל בכל זאת צריך לדעת שיש עבירות, למשל מה שהגמרא אומרת, חלוקי כפרה של רבי ישמעאל. אז אם אדם ביטל מצוות עשה, אז אינו זז משם עד שמוחלים לו. אבל עבר על לא תעשה, אז מוחלים לו, תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר. כן. ואם החטא על קריטות ומיטות בדין, תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר, ואיסורים ממרקים. זאת אומרת, יש שלבים בתשובה, ויש שלבים בתשובה, שזה נשאר על תנאי עד שמגיע יום הכיפורים. ולכן אנחנו מחכים ליום הכיפורים, וביום הכיפורים אם נסתכל טוב בסידור, זה חוזר על עצמו 10 פעמים, וכבר מתחיל ממנחה של ערב יום כיפור, על חטא שחטאנו לפניך, וכן על חטאים שאנחנו חייבים עליהם עולה, חטאת, אשם, וכן חטאים שאנחנו חייבים עליהם כרת וערירי, חטאים שחייבים עליהם ארבע מיתות בדין. כלומר, יש עבירות שרק יום הכיפורים יש לו את העוצמה הזאת לכפר, כמו שהפסוק אמר, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו. אבל האמת שהזוהר עצמו שאל גם את השאלה הזאת, ואמר שצדיקים וחסידים ואנשי מעשה, כל יום ויום אצלם זה כמו יום כיפור, כל יום ויום הם עושים תשובה, וכל יום אצלם זה בחינת יום הכיפורים. אז יוצא שיש שלבים, אבל לא כל אדם יכול להשיג את אותם השגות, אבל כל ישראל כן יכולים להשיג את ההשגה הזאת ביום כיפור, אם מצד עיצומו של יום לעצמותו והעוצמה שלו, אם מצד שכל עם ישראל מתאחד ביום הזה ומתפלל יחד, אז התפילה של כולנו יחד עושה רושם גדול בשמיים ומכפרת לכולנו את החטאים. תודה רבה.
תודה רבה.
לא רב. תודה על הגברת, ואנחנו עם אליהו מקריית אתא. שלום לך המאזין. אליהו?
לא, שמי ניסים, לא אליהו.
סליחה, אליהו, אז הבא אחריו. אנחנו מקדימים את ניסים לאליהו, בבקשה. ניסים, בבקשה, ניסים לאליהו, בבקשה.
שלום לכבוד הרב ולכל הצוות.
שלום, וברכה.
השאלה מתייחסת לקביעות של חוק לישראל ועדרה רבה היום יומי, לפי חלוקה, לפי החודש, כל יום ביומו. עכשיו, מה שאני יודע, שאומרים שחוק לישראל לא אומרים בכל המועד.
הקבלה
יש בעיה עם הנושא של
מנהגים שונים, יש מנהגים שונים, זה לא
חבר. אז אולי הרב ירחיב קצת את הדיבור על הנושא הזה, כדי לדעת פעם אחת ולתמיד איך לנהוג.
נסביר את הדברים. כיוון שחוק לישראל, כך רבנו ארי כתב, וזה מובא בספרו פרי עץ חיים, שמי שלא אומר חוק לישראל באיזה יום מהימים, פשוט למען הידיעה הכללית של כל הציבור ששומע, חוק לישראל הכוונה זה חלוקה של מספר פסוקים, תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, זוהר, הלכה ומוסר. אלה המרכיבים של קריאה חובה מדי יום ביומו, שיהיה לנו ידע ויהיה לנו חלק בכל אחד מחלקי התורה. כמובן שיש בזה סודות, זה שייך לעולמות מסוימים, וזה מדרגות מסוימות ביום ראשון, יום שני, כל ימי השבוע. עכשיו, רבנו ארי כתב שמי שמדלג איזה יום, עליו נאמר, מעוות לא יוכל לתקון, החיסרון לא יוכל להימנות. כל זה מדובר בסדר פרשיות השבוע. למשל השבת, השבוע הזה. השבוע הזה אנחנו פרשת האזינו. אז בשבת נקרא פרשת האזינו. היום קראנו בשניים מקרא ואחד תרגום את הפרשה, פעמיים מקרא ופעם אחת תרגום. פרשת האזינו, בסך הכל 52 פסוקים, אחת הפרשיות הקצרות שיש לנו בתורה. חוק לישראל יש גם של היום, אז קוראים אחרי הפרשה את ההפטרה, שזה נביא, אחר כך קוראים כתובים, זה השם מלאך גאות לבש, זה המזמור של יום השישי, ויש לנו את המשנה מסדר טהרות, וגם גמרא ממסכת נידה, ועוד איזה קטע קטן של מוסר, עם הלכה יומית שנוהגים לומר מדי יום ביומו. והרב חידה שמח ידוע על זה. מה קורה, בוא נגיד שבוע הבא. שבוע הבא התחלנו, השבת אנחנו נתחיל וזאת הברכה, אז ביום ראשון באמת נקרא את חוק לישראל של יום ראשון לזאת הברכה, אבל יום שני לא, יום שני זה כבר חג, ויום שלישי כמו שאמרתם, ובצדק זה חול המועד, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, זה חול המועד, שבת הבאה אין לנו שניים מקרא ואחד תרגום, כי אין סדר הפרשיות, אלא יבוא יום ראשון שהוא הושענא רבה, הבא עלינו לטובה, בעוד שבוע נוסף, ואז נקרא בו את שניים מקרא ואחד תרגום של וזאת הברכה. אחרי וזאת הברכה, עדיין אין לנו את סדר בראשית, כי לא קראנו במנחה את בראשית. אז מה עושים במשך השבוע? יש אומרים שחוזרים, ככה יש נוהגים, חוזרים עד פרשת וזאת הברכה, אחת לאחת, אף על פי שכבר קראנו את וזאת הברכה ביום שמחת תורה, שהוא שמיני עצרת, אנחנו ממשיכים לקרוא עד יום שישי. ביום שישי נקרא פרשת בראשית, ויש אומרים לא, אנחנו נתחיל פרשת בראשית, כיוון שהתחלנו את בראשית. אז יש לזה מנהגים שונים, והרב חידה כבר כתב על זה בספרו יוסף לחוק, מה נוהגים. אז האמת שכל המנהגים הם כן נכונים, ויש כאלה שכן אומרים בחול המועד, כיוון שאני צריך לשלש את הלימוד, שהגמרא אומרת לעולם משלש אדם לימודו שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בגמרא, אז צריך כל יום לקרוא איזה חלק, אז כן משלימים, אבל לא חובה. מה שאמרת זה בהחלט נכון, אני חותם את ידי על כך, שזה לא חובה, אבל מצד המצווה, מצד זה שאני רוצה לקרוא כל יום, ללמוד מה שאני רוצה ללמוד, אז אני אלמד גם כן את סדר הפרשיות, אפילו שאני חוזר עליהם שנית, כיוון שעדיין לא קראתי את הפרשה הבאה. יוצא איפה שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, יש מנהגים כאלה ויש מנהגים כאלה, יש קוראים עדיין את פרשת וזאת הברכה, יש כאלה שיתחילו את פרשת בראשית, אף על פי שעדיין לא התחלנו בראשית, עד שיבוא שבת בראשית, ואז נקרא את בראשית, ואחר כך נתחיל את נוח, אז יוצא שאת בראשית השנה אנחנו מדלגים, אבל יש כאלה אומרים לא, אנחנו כן נקרא את בראשית, ונתחיל את בראשית כבר מיום השנה רבה, שזה כבר שבוע של פרשת בראשית. אז כל אחד יעשה כפי מנהגו או כפי הנוח לו. יש כאלה עושים גם וגם, קוראים גם מפרשת וזאת הברכה, גם מפרשת בראשית. אז אשריהם ישראל, איך שיעשו, הכל יהיה בסדר והכל יבוא על מקומו בשלום. תודה רבה על השאלה המאוד מורכבת ומאוד מעניינת.
אכן כן, תודה. זה היה המאזין ניסים מחיפה, יישר כוח לך וחזק וברוך לכבוד הרב. אנחנו עם אביגד מתל אביב, שלום לך אביגד.
שלום, שבת שלום.
שלום, שלום וברך.
הרב, מרשות בבקשה, יש לי בקשה לבקש ממך שאלה, תכעס עליי, פשוט יש לי שאלה,
כמה חלקים? אני אכעס עליך.
אני רוצה להבין, אומרים שהפשקם, החוק הפשקם, יש כאלה שהם חוקי פשקן 100% ויש כאלה שהם לא פשקן 100%. איך אני יודע אם זה פשקן 100% או לא 100%? יש לי ביד פשקם שהוא כזה דק והוא בצבע חום בעיר בעיר.
בוא אני אגיד לך, כל הפשטן הוא 100%, אבל יש דבר אחר, אם הוא מנופץ או לא מנופץ. כלומר, אם בלשון המשנה הוא דק, היו מקישים אותו, מוצאים ממנו את הפסולת. כמו כל גידולי קרקע, חיטה, שעורה, יש, גדל איתם מוץ, טבן, וגדל איתם עוד פסולת. כמו שבזיתים יש גרעינים, כמו שבאגוזים יש קליפות, כך גם בפשטן שהוא למעשה צמח האדמה. וצמח האדמה הזה גדל איתו יחד מין שיער שהוא מגן עליו, אבל הוא לא הפשטן האורגינל, אלא הוא פשטן בלתי מנופץ. זאת אומרת, הוא לא נוקה. ואת הפשטן הזה במפעלים, או יש פעם היו עובדים בידיים, היו אחרי שהיו אוספים את הפשטן מן השדה, יושבים ומנפצים אותו ומוציאים ממנו את הפסולת ונשאר פשטן דק מהודק. אז מה שאמרו לך פשטן טהור, זה פירושו אחרי שניפצו אותו וניקו אותו. כנ"ל לגבי צמר כבשים, צמר שאנחנו משתמשים לחוטי ציצית, זה לא אותו צמר שאני גזרתי מן הכבש או מן הרחלה, אלא אחרי שאני לקחתי אותו ואיבדתי אותו וניפצתי ממנו את כל הפסולת וגם את הקוצים ואת כל הרי הכבשה הולכת בכל מיני מקומות, ובתוך הצמר שלה נדבקים כל מיני עצמים שונים ומשונים, מנפצים את זה, מנקים את זה, יש להם כלים מיוחדים לנקות את זה, ואז יוצא צמר טהור, נקי ויפה, לבן וצחור, עם יוחד תאחיהם כשלג ידבינו, ואם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. אז זה גם הפשטן, זה הולך על אותו משקל, באותו קו שהולך בו הצמר. תודה רבה.
תודה וישר כוח לאביגן תל אביב, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזינה מפרדס חנה, שלום לך גברת חיה.
שלום, שנה טובה. כבוד הרב, רציתי לשאול, שמעתי עניין שלא לנשק תינוק בפניו עד לא יודעת עד איזה גיל?
לא, זה אמונות תפלות. יש כאלה, כנראה איזה אמא לא רצתה שכל פה יגע באור הדק של פני בנה, אז היא אמרה שלא מנשקים, מישהו המציא איזו המצאה, וכולם האמינו אחריו. אבל חושב שראוי להימנע כמה שאפשר מלגעת באור התינוק, מה גם שאנחנו המבוגרים נושאים איתנו כל מיני חיידקים, ולפעמים נגענו באיזה דבר שהוא לא הכי נקי, ואנחנו באים ונוגעים בתינוק, והתינוק הוא עדיין לא מספיק מחוסן ובריא כדי לעמוד נגד כל מיני מראין וישין שיש מבחוץ, לכן ראוי פחות או יותר לגעת בו בידיים הרבה יותר נקיות, בפנים יותר חלקות. תודה רבה.
שמחתי לשמוע, תודה רבה רבה.
תודה.
תודה לגברת, ואנחנו, הנה, חזר אלינו אליהו מקריית אתא. שלום לך, אליהו.
שלום וברכה.
שלום, עד שיבוא אליהו.
תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
כן, למור, תזכו ותחיו את הלחמים ושנים.
אמן, תודה רבה. רציתי לשאול, בתקופת תמוז מצאנו נחש צפה בגודל של מטר בגג, איפה שאנחנו עושים את הסוכה. עכשיו, השאלה שלי היא כזו, האם לגבי השינה, האם אפשר לישון שם ושומר מצווה לא ידע דבר רע, או שעדיף שלא? יש מסביב הבית עצים גבוהים, לכן אני שואל גם עכשיו.
אני הייתי מציע שתזמין לוחד נחשים, תסביר לו, או שתסביר לו קודם כל מה כן מצאת, כי בדרך כלל, סליחה שאני נכנס כאן לידע ששייך לא לתחום שלי, אבל בדרך כלל כשיש את נחש הצפה, יש את הנקבה שלו, והנחש זה היה הזכר, ובטח היא נמצאת באיזשהו מקום. אז כדאי מאוד, כדי שתהיה יותר רגוע, להזמין לוחד נחשים. זה עולה כמה מאות שקלים, ותקנו את השקט והשלווה שלכם, והוא יגיד לכם, לפי סימנים שהוא יראה שם בשטח, אם יש שם עוד נחשים באזור, ואני, עד כמה שאני יודע, שאם לא מתגרים בהם, הם לא מזיקים. אז אין מה לחשוש. אבל בכל זאת, כדי להיות רגועים, תזמין לוחד נחשים. תודה.
שבת שלום כבוד הרב מוצאתי. בבריאות טובה. יש לי בקשה אליך, לבעלי מלאו ביוד א' בחשבן, זאת אומרת זה יום שבת, 16 שנה. אנחנו כל הזמן, הילדים, הנכדים, הקרובים, מתכנסים, ועם רלבת כבר אותה. אחד הבנים שלי עובד לסירוגים בארץ ובחול. בשבוע שלפני הוא נוסע, והוא חוזר, אבל באחד הבנים הוא בעובדה שלו בארץ ובחול.
לא נורא, שהוא יהיה בחול, מה קרה? הוא רוצה
אפשר לדחות את זה?
מה? לדחות לא. להקדים כן, לדחות לא. לדחות זה לא טוב. אז להקדים. וגם אם הוא לא יהיה, לא נורא.
לא נורא, כבוד הרב?
הוא בעיר שהוא נמצא, יעלה לתורה ויעשה לו השכבה.
אז הכל... אסור, זאת אומרת, לא צריך לאחר, צריך להקדים.
להקדים, להקדים, כן.
אפשר ב-18 ביום חמישי.
נכון.
בתת?
אז אפשר להקדים ליום חמישי, תת לחודש. בהחלט כן.
תודה רבה ובריאות, אבל עושה לי בקשה, יש איזה כללים מיוחדים לקריאת תהילים, אני מזה כמעט 15.5 שנים קורא תהילים. מי שאומר אסור בערב לקרוא תהילים.
אשריכן, תקראו, כן. קוראים גם בערב תהילים, אין בעיה.
תודה, תודה לשואלת, חזק וברוך לרב, השאלה הובנה בסוף. אנחנו עם חיים מחצור הגלילית, שלום לך חיים.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
הרב, אני יש לי שתי חברים טובים, שאחד מהם עזר לי בעיתות שמחה, בא לאירועים, לשימח אותי, ואחד שעזר לי בשעות צרה. ועכשיו שתיהם צריכים עזרה ואני יכול לעזור לאחד, מי קודם?
עכשיו שניהם מה?
שתיהם צריכים עזרה ואני יכול לעזור רק לאחד מהם. האם אני מקדים את זה שעזר לי בשעות צרה? או זה שבא לשמחות, ושימח אותי ועזר לי בשעה שהייתי צמח.
האמת זה שעשה בשעה צרה, תמיד ראינו שרבותינו הקדימו אותו לפני כולם. כי זה שעומד בשעה צרה זה חבר טוב, ומגיע לו הרבה 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 דברים טובים. ואל תקפח את השני, את השני שלח לו איזה מכתב ברכה, או איזה מעטפה אם יש לך, ותפצה אותו אחר כך בהזדמנות אחרת. כן? תבורך.
תודה לך חיים מחצור הגלילית. ואנחנו, מי המאזין הבא? אני לא רואה מי. טוב, אנחנו נשמע. שלום למאזין.
הלו.
שלום שלום, לא זיהינו, בבקשה.
שלום וברכה.
שלום כבוד הרב.
שלום.
שלום הרב, מדבר אברהם. השאלה שלי היא כזאת, אני ששנה שעברה לפני סוכות שמתי כנסוף על על הפרגולה שזה נמצא במרפסת שלי.
כן.
ועכשיו ועל הכנסוף האלה שמתי סכך. אחר כך הורדתי את הסכך וכל השנה נשאר לי הכנסוף. כן. עכשיו האם צריך לחדש בדבר או מספיק השנה לשים רק את הסכך על על הכנסוף ומספיק?
תודה, תודה, רגע, בכנסוף האלה שהם נמצאים, אז הרוב זה צל?
הרוב צל.
הרוב צל. אז מה שאתה צריך לעשות? לנענע את הכנסוף כעת, אפילו עכשיו ברגע הזה, אתה לוקח איזה מקל או איזה מוט, ואתה מנענע את הכנסוף, אתה אומר לשם מצוות סוכה. זה כל העניין.
עכשיו, אבל רגע, הרב, אבל קודם כל במרן, בפשט מרן, שאם אפילו מכמה שנים
אפילו מזמן אדם הראשון, אתה צודק, אבל בכל זאת כיוון שאתה כל השנה ישבת שם מתחת לכנסוף, זה לא ניכר שאתה יושב בסוכה. ועכשיו איך אני יודע שאתה כן יושב בסוכה ואתה צריך לדעת שאתה יושב בסוכה? אז כדאי לנענע, כיוון שזה דבר קל מאוד, זה לא צריך מי יודע מה לעשות, זה לא עושה לך לכלוך, אל תדאג, אתה רק תנענע את זה קצת ותשים על זה את השכח והכל יבוא על מקומו בשלום. תודה רבה.
תודה רבה, תודה וחזק וברוך. אנחנו היינו עם המאזין מטבר הקודש אברהם, ואנחנו עם נתנאל מעיר הקודש ירושלים. שלום לך.
שלום וברכה, שבת שלום הרבה.
שלום שלום.
עדיתי לשאול כבוד הרב, במה מותר לקשור את השכח לעצים? האם מותר בחוץ בשטן שמוכרים בחנויות, המגולגל שהוא מעובד, או
בביקורים? האם?
האם מותר לקשור בחוץ בשטן שמוכרים בחנויות?
עוד פשטן, כן.
חוץ בשטן.
עוד פשטן זה גידולי קרקע, בפרט שהוא חדש ולא השתמשו בו, אז הוא לא כלי. אתה יכול לקשור איתו את השכח, בהחלט. תקשור טוב, כיוון שיכול להיות רוחות ושלא יעיפו את השכח, והוא צריך לעמוד ברוח מצויה. או מה, יש לך תחליף אחר?
או הזיכונים.
מצוין. אפשר גם לעשות עוד דבר, לקחת איזה שכח, כמו שאמרו, כמו שאמר המאזין הקודם, שזה עלי לולב, עלי של דקל, ענפי עץ דקל, ולשים לאורך ולרוחב, וכך זה יעמוד כמו שצריך ולא יעוף לך ברוח.
תודה רבה,
רק עוד שאלה.
עד
שמח.
חג שמח, תודה לנתנאל מירושלים. אנחנו עוד עם עוד פעם עם טבריה. יעקב, שלום לך יעקב. יעקב? יעקב, יעקב. איננו. טוב, אנחנו נעבור לשאלה הבאה. מי איתנו בבקשה? יעקב. אוקיי, אז אנחנו ננסה לחדש את השידור איתו, אומר לי יותר מפיק. טוב, כבוד הרב, לגבי שאלה, שוב, שאלה עוד פעם, חוזרים מענייני אתרוגים. ואיך עם הגום, מה הידור הכי טוב בני ספרד? על גבי זנים, הרב דיבר על זן מרוקו, אז אולי הרב ירחיב, מה אנחנו היינו נוהגים בירושלים, או נוהגים כיום גם בירושלים? איזה זן, לאיזה ייחוס, או פרדס בירושלים?
זה לא קשור לזן או לאיכות.
ייחוס, ייחוס.
זנים של אתרוגים, האחד הוא ספק כשר והשני הוא ודאי כשר. ודאי שאני אעדיף את האתרוג הכשר, כי באתרוג צריך הרבה מומחיות, שלא יהיה שינוי מראה, שלא יהיה חסר, בעיקר ביום הראשון, והיום הראשון זה דאורייתא, אם כתוב התורה לקחתם לכם ביום הראשון פירי עץ הדר וכו', ולכן צריך לקחת אתרוג שיש בו שיעור ושהוא שלם ושהוא לא מנומר, וגם שהוא לא עתיד אחר כך להתקלקל, כי לפעמים כתוצאה מנגיעות שונות, או מזה שלא נזהרים כשמנחים אותו על השולחן, או על איזה משטח, הוא מקבל מכה, והוא נפצע. ואחר כך אתה רואה שיש שם כתמים, אז זה בעיה, באתרוג הזה זה בעיה. לכן צריך מאוד להיזהר בהחזקת האתרוג ובשמירתו, ובאיזה כלי להניח אותו, כדי שלא יקרה איזה פגע, כי לכתחילה אני צריך גם, אפילו שבכל המועד חסר יהיה כשר, בכל זה כשר זה בדעבד, אבל לכתחילה צריך שהאתרוג יהיה כשר ומהודר, לא רק כשר אלא גם מהודר, כל השבוע כולו, עד יום השנה רבה. אז לכן צריך להקפיד תמיד לקחת את האתרוג היפה, הנאה, גם שגידולו נאה, וגם שהוא הולך בצורת פירמידה, שהוא הולך ועולה כלפי מעלה, יש לו חותם, ושיהיה שלם, וכמה שנקי יותר, ואין בו שום שינוי מראה, או איזה צבע אחר, או כל דבר אחר, הרי זה משובח.
תודה, תודה. תקציב הלכות אתרוג וממש כמו שהשואלים שואלים. תודה לרב, אנחנו ננסה לחדש את הקו עם טבריה, או איתנו, מי איתנו? חיים עם טבעות.
שלום.
חיים? חיים איתנו?
כן, כן, שלום הרב.
בבקשה,
חיים. שלום, שלום, שבת שלום.
שבת שלום. אני שואל את הרב בקשר למסכים דיגיטליים שיש היום בתי כנסיות, אין בזה זילות על השבת, כל זה דברים האלה שמודים על שואלת
הרב. ברור, פתאום אתה בורח לי.
חיים, אנחנו לא שומעים, או תצמד או מחשיב.
אני שואל את הרב אם לגבי המסכים הדיגיטליים שיש היום בתי כנסיות, אם אין בזה בעיה של זילות, כי המסכים מודים על שואלת הרב, מודים על זמן
ציון. מה התוכן שיש במסך? אם התוכן זה ידיעות על זמני התפילה, בזמני שיעורי תורה וכל מיני דברים של מצווה, חשוב מאוד וכדאי. אבל ברגע שזה מתחיל עם פרסומות ועם כל מיני דברים אחרים שלפעמים מעורב בהם גם דברי חולין או אירועים שהם לא טהורים, כגון שיש שם מופיעים זמרים שמופיעים גם במקומות מעורבים, מקומות שאין שם תוכן קדוש, תוכן של יהודי, שלא שומרים על קדושת עם ישראל, וראינו שדווקא הגמרא דיברה לגבי שמחת בת השואבה, בתיקון גדול תקנו שם, אנחנו נקרא את זה במשניות שנקרא בליל סוכות בעזרת השם, הרי כתוב שצריך לקרוא את המשניות כמו שקראנו בראש השנה וביום הכיפורים במסכת יומא, אז בליל סוכות הראשון מי שרוצה להצליח כל השנה יקרא עם בני ביתו את המשניות שמודפסות בתוך מחזור של חג הסוכות, שם יש את המשניות של מסכת סוכה, וכתוב שתיקון גדול תקנו שם, שעשו שאנשים יהיו למעלה והגברים למטה, כדי שלא יהיה יצר הרע. אז כמה נזהרו רבותינו עוד אז, בזמן המשנה, שהוא אנשים קדושים וטהורים, כמו רבן גמליאל, כמו אביי ורבה, כמו כל חכמי ישראל, רבי לוי ואחרים, שהיו, כל אחד היה שמח ושמחת את השואבה, והיו עושים שמחה גדולה, והיו אנשים לבד ונשים לבד, ולא היה תערובת, ולא חס ושלום ליצנות, ובוודאי שלא עשו את השמחה על ידי אנשים טיפשים, או כל מיני חזנים שהם לא חזנים, אלא שהם אנשים פסולים. כי מי היה עומד בראש? רבן גמליאל, מי היה עומד בראש שם? היו שופכים, היו נושאים כלפי השמיים, 8 כוסות של יין ולא נוגעות זו בזו ולא נשפחות, והיה גם זורק 6-8 סכינים ולא היו נוגעים זה בזה, היה זורק, אבל היה זורק ביצים שלמות והיה מחזיק אותם שלמות ומעיף אותם למעלה 8 בבת אחת ותופס אחד אחד, וזו הייתה שמחת בית השואבה בתוך בית המקדש. אז תאר לך מי היה רוקד בבית המקדש? גדולי ישראל, מנהיגי ישראל, מנהיגי העם, הם היו עושים את כל דברי האומנות שלשמח את עם ישראל ביום שמחת את השואבה, ולא היו מביאים אנשים טיפשים או אנשים שהם בורים בעמי הארץ, אלא היו מביאים אנשים שהם קדושים וטהורים. לכן ראוי באמת לעשות כן ולשמוח בשמחת את השואבה כמו שצריך, אם אדם בביתו, אם ציבור בבית הכנסת או בכל מקום קדוש שמתכנסים שם, לעשות דברים שהם מועילים ועושים דבר שהוא יש בו, שואבים בו קדושה לכל השנה כולה. הרי הגמרא אומרת שיונה בן אמיתי, קראנו אותו בשלשום ביום כיפור, איך זכה יונה בן אמיתי לרוח הקודש? הלך לו לבית המקדש ושמח בשמחת בית השואבה ושאב משם קדושה ושרתה עליו נבואה ונעשה נביא. השואם ישראל.
אך שואם ישראל, תודה רבה לך עם איתיות, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מבאר שבע, שלום לך בנימין.
שלום, שלום, ישר כוח לרב על התוכנית.
תודה.
יש לי שאלה לגבי דוד חשמל. יש היום נדוד החשמל שמגיעים עם תרמוסטט, שאומר מה הטמפרטורה של המים. זה עוזר בשבת לדעת אם המים הם ביד סולדת, ביד סולדת השאלה.
אם המים?
אם המים ירדו מ-45 מעלות, לא ירדו מ-45 מעלות, או שהם עדיין למעלה. כן. השאלה אם אני פותח את המים והטמפרטורה משתנה על הצג. האם זה, יש פה איזשהו חילול שבת, או שזה בסדר גמור?
השאלה, הצג הזה הוא מחובר לחשמל, או שהוא מכני, או שהוא עצמאי, אני לא יודע.
יש לו הזנה חשמלית, אבל השינוי שלו מהטמפרטורה, כמה
שאתה... יש הזנה חשמלית, זה לא טוב. צריך להביא טכנאי חשמל, שינתק לך את זה מהחשמל, ויעשה שזה יעבוד בצורה יותר עצמאית. שיהיה לו מד עצמאי, שהוא לא קשור לרשת החשמל, ואז אם הוא יהיה עצמאי, אז באמת אתה יכול כן להשתמש.
לא, ובלי ערב, בלי חשמל הוא לא יעבוד, פשוט הצג שלו עובד רק בעקבות שינוי הטמפרטורה.
אדוני הנכבד, היום הכל אפשר לעשות. היום, עם הטכנולוגיה של היום, הכל אפשר לעשות. תתייעץ עם טכנאי חשמל מיומן ומעודכן, אני בטוח שהוא ימצא לך פתרון לנושא הזה, ולא כדאי להשתמש בזה, או שמראש אתה אל תשתמש במים שאתה יודע שהם עברו את ה-45 מעלות. תשתמש בהם, או אל תדליק את הבוילר, תדאג מראש שהחשמל שאתה מדליק לחבר אותו לבוילר, לחמם, לא יגיעו לחום הזה. זה הכי טוב. או תחבר את זה לדוד שמש במקום תעבור. הרי אנחנו בעד סלולרי, אנחנו בעד...
אנרגיה סולרית, כן.
אנרגיה סולרית, ודאי. אנחנו רוצים בעד טיהור האוויר. אז זה כדאי מאוד תעבור, תפסיק עם, עם חימום חשמלי, ותעבור לחימום של שמש, ואז לא תהיה לך בעיה. תודה רבה.
תודה למאזין מבאר שבע. אנחנו עם מאזין מירושלים. שלום לך שמואל, בבקשה.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
אני מלא התפעלות בכבוד תורתו על הידע המפליא והמרומם את הנפש לשמוע את הבקיאות הרבה של כבוד תורתו. השם יאריך בטוב ימיך ושמותיך בנעימים. אני רוצה לחזור בעניין ליום הכיפורים. אנחנו חוזרים ואומרים פעמים רבות כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. ואילו חכמינו הבחינו בין עבירות שבין אדם למקום ובין עבירות שבין אדם לחברו, ובין אדם לחברו לא יכול לעמוד ולבקש מחידה על חטאיו אלא אם ריצה את חברו. אני נתקל כאן שיש מעין סתירה בין שני הדברים. איך אנחנו יכולים לפתור את הדבר כמו תורתו?
טוב ששאלת, שאלה מאוד חכמה, אבל יש לה פתרון מאוד קל. המדובר הוא, ותסתכל, גם הרמב״ם, גם רבנו יונה בשערי תשובה, גם רבנו בהי בחובות הלבבות, וכולם, ועוד ללא יוצא מן הכלל, הם מדברים שלפני יום הכיפורים, אני מפייס את חברי, ואני מתפייס עם כולם, ואז ברגע שהתפייסתי, אני בא לקדוש ברוך הוא, ואז הוא מחפר לי מכל חטאותיכם. דוגמה, אם חלילה נכשלתי בלשון הרע לדבר על מישהו, אני הולך מבקש ממנו מחילה, פייס אותו, נותן לו איזה מתנה יפה, מחייך לו איזה חיוך, מברך אותו איזה ברכה, הוא התפייס איתי, אז אני בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני התפייסתי עם כולם, ואני מחלתי לכולם, וכולם מחלו לי, אז מכל חטאותיכם? כן. אבל כאשר הוא לא פייס, וכאשר הוא נשאר במרדו, ובשנאתו, ובקנאתו, ובנקמתו ונטירתו, אז באמת יום הכיפורים לא עשה לו את מה שצריך היה לעשות. עכשיו זה בסדר? תודה.
המאזין, שמואל, כן, תודה רבה, תודה הרב. יש עוד מאזין, אני מקווה שנספיק. שמואל לא, היום עוד אחד אחרון, משה מעכו, בבקשה. משה בקצרה, בבקשה, משה.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שלום, שבת שלום, הרב. סיכוי שלום רבות נימות והתפוות. הרב כתב בספר סוכת ציון לגבי סוכות, לגבי הזמנת עניים לסוכה. השאלה אם אני לא מוצא עניים, אני יכול לתת את זה לאברך בן תורה שהוא לומד כל היום, ואם האברך הוא הבן שלי, כן אפשר לי לתת לו?
אתה תחפש אדם שלומד תורה, ושבנם יש לו ילדים קטנים והוא צריך לטפל בהם, אז זה בהכרח שהוא בגדר כן אני. ואז אתה תעשה את זה, אתה תקיים מצווה גדולה מאוד. השם יהיה בעזרך, אל תדאג. אני יכול לספר לך סיפור קטן שקרה לי היום. יהודי שסיפר לי, אברך, אבא לילדים קטנים, שהיה צריך לקבל איזה תוספת מלגה לקראת יום חג פסח, בחג פסח האחרון, ופתאום הודיעו לו שאין, והוא היה במצוקה, ואולי יודע מה לעשות, אז הוא ישב ללמוד, אז הוא קרא, פתח ספר דברי הימים, ולמד שם על המציאה, שם בדברי הימים ב' פרק כ"ה, והמציאה סוחר שם חיילים, אני אומר את זה קצר, והוא משלם להם כסף, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, לא צריך, ומה עושה? אז הוא אומר לו, אבל שילמתי כסף. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך יותר. ובאמת נתן לו יותר. הוא קרא את הפסוק הזה, אז הוא אמר, כנראה שהשם רוצה לתת לי. הוא חזר הביתה והוא קיבל באמת צ'ק די טוב, שמן, שכיסה לו את מה שהוא היה צריך לחסות. אז הנה, תיקח לך איזה אברך, אבא לילדים, הוא שתה, הוא שקט, הוא לא בא ולא מנענע ביד ואומר צדוקה, 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 אלא הוא שקט ולא מגלה לאף אחד במצבו. אז אתה רואה איזה אברך כזה ויש לו ילדים קטנים, אז בהכרח שיש לו הוצאות, תן לו וקיימת מצווה גדולה. תודה רבה.
תודה, תודה, איך לא, רב, סיימנו גם במצוות סוכה, גם מושפיזין, גם תורה, הכל, הכל ביחד.
הזוהר אומר, מה זה החלק של המושפיזין? זה שאנחנו נאכיל עניים, זה המצווה הגדולה, ואני אומר לך, אני פוגש בכל יום ניסים ונפלאות מה שאני רואה, מה שקורה, מי שעובד באמת ולשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מזמין לו את העניים ההגונים והנחוצים, לעזור להם בדיוק ברגע שהם נמצאים במצוקה. השם יעזור לכל עם ישראל. רבותיי, תחגגו את החג בששון ושמחה. מה קורה ביום ראשון, רבי אבישי?
מה שהרב אומר, אנחנו מנגנו בקודש, כן קיימנו את השידור.
בסדר, בעזרת
השם. אם הרב מבחינתו זה בסדר, אני מוכן.
כן, אני אתפנה מהסוכה, מכל העיסוקים, מארבעת המינים, ונדבר על מה שצריך. נענה למאזינים, ניתן להם את השירות הזה. תודה רבה.
אמן ואמן.
תודה שלום, תודה לצוות באולפן.